אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר בספר הקדוש גבורות השם, ואנחנו בעיצומו של פרק 40, הלא הוא פרק מם, ואנחנו בעמוד 9 דיבור המתחיל וחמושים עלו. כן, כתוב, כן, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. סתם ככה, איך אני הייתי כותב את זה? לא הייתי כותב וחמושים עלו. יצאו. אלא הכתוב כנראה רוצה גם לרבוז לנו שלצאת ממצרים זה גם עלייה. החמושים עלו. במחילתא. שמעים לנו מחילתא. מלמד שיצאו ישראל בחמישה מיני זין. כן. ופירוש זה הזין שהיה עמהם דבר נפלא. כי יד השם שעיקה במצרים ויצאו על ידי גבורת הקדוש ברוך הוא, ואותה יד היה עליהם. ידוע כי חמש אצבעות הם ביד, ונגד זה היה להם חמישה כלי זין. המהר"ל לא רגיל להגיד דברים סתומים ולא לפרש את דבריו, אבל הפעם זה מה שהוא עשה. נכון? למה הוא מתכוון? למה מה שמטריד את המהר"ל זה לא שיש להם כלי זין, הרי זה ברור. חמושים פירושו שיש להם נשק. אבל מה שמטריד את המהר"ל זה מדוע המחילתא אמרה חמישה. חמישה על חמושים. צריכה להיות איזושהי סיבה. כנראה שהאות ה' היא זו שמתלווה עם ישראל. מה זה האות ה'? מאיפה לקוחה האות ה'? מאיפה לקוחה האות ה? משם הוויה, יפה. שמו של הקדוש ברוך הוא, יש בו י' כ' ו' כ', יש לו פעמיים ה', הה' האחרונה. הרי י' ה' ו' זה הפעולה הפעילה, האקטיבית, ואילו הה' האחרונה זה היסוד הפסיבי, הנכלל בפעולה האקטיבית, וכנגד זה המקבל. ישראל שהם המקבל, הם הה' של שם הוויה. לכן כשהם יוצאים יש להם חמישה לזין, כנגד חמש אצבעות שביד, כנגד ההא האחרונה. עד כאן ברור? יפה. אגב, יש פסוק, בדברי רש"י ככה, אני רוצה קצת להתעכב בדברי רש"י על הפסוק הזה. רש"י אומר דבר תמוה מאוד על הפסוק וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מישהו יודע מה רש"י אומר? מה פתאום? רש"י כותב כך: אין חמושים אלא מזוינים. כלומר שיש להם כלי נשק ביד. אז זה הפירוש היחיד. כלומר, אם אני אומר אין זה אלא כך, זה מה שזה הפירוש היחיד. דבר אחר, אחד מחמישה. איך אתה אומר, בבת אחת, שהפירוש היחיד אין חמושים אלא מזוינים, דבר אחר, אחד מחמישה. זה מאוד מוזר, נכון? אלא רש"י צריך להגיד, חמושים, פירוש, מזוינים, דבר אחר, אחד מחמישה. אבל להגיד, אין זה אלא כך, תמוה, לא? מובן את השאלה שלי? אלא מכאן אנחנו לומדים עיקרון גדול בשיטה של רש"י בכלל, מה זה דבר אחר אצל רש"י. כשרש"י אומר דבר אחר, זה לא פירוש אחר. אלא זה צד אחר של אותו הפירוש. כן, זה צד אחר של אותו הפירוש. כלומר, הפירוש מושלם רק על ידי הדבר האחר. ואז איך אנחנו צריכים להבין כאן? אין חמושים אלא מזוינים. וכמה מוכנים לצאת עם נשק? אחד מחמישה. ברור? אחרים לא מוכנים לצאת עם נשק. אחד מחמישה מוכנים.
זה דבר כללי של...
כן, כן, זה כלל גדול.
חמושים. תמיד יהיה ככה. חמושים. המילה חמושים, זה דבר שתמיד קיים.
המילה חמושים הרי היא מילה בעברית.
בעברית.
אז אולי בכל מקום נדרוש? לא, אלא שכאן הכתוב אמר דבר שהוא מיותר, והחמושים עלו, מה אכפת לי שהם עלו חמושים? אלא זה שהתורה ציינה את זה, היא רוצה לציין שיש לזה משמעות. שהיא רוצה שנדרוש את הפסוק, שנדרוש את המילה, ולכן כאן ראוי לומר אחד מחמישה.
הרוב עלה בלי נשק או שהיה?
הרוב יצא בלי נשק. זה דבר שצריך ללמוד אותו. צריך ללמוד איך בדיוק יוצאים ממצרים. אם אתה מסתכל בפסוקים, אתה תראה שיש חמש קבוצות שונות שם. שלוש קבוצות שנקראות בשם העם, ושתי קבוצות שנקראות בני ישראל. והיא בשלח פרעה את העם. מי זה בשלח פרעה את העם? זה אלה שצריך לזרוק אותם, לגרש אותם. בשלח זה גירוש. שלח ישלח אתכם מזה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישים כערוב, כי אמר אלוהים פן ינחם העם לראות המלחמה של מצרים. כלומר, אז זה קבוצה שנייה. כי הקבוצה הזאת היא קבוצה שאומנם מוכנה לצאת, אבל אם יש בעיות בדרך הם חוזרים אחורה. בסדר? איך אני יודע שזו קבוצה אחרת? כי הרי כתוב פן ינחם העם. היה צריך להגיד פן ינחמו, או פן ינחם. הרי דיברנו על העם מקודם. אחר כך, ויסב אלוהים את העם. לא כתוב אותם. זה צריך להיות או אותו. אלא זו קבוצה שלישית. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת אומרת, למה צריך לעבור דרך המדבר? כדי לקבל את התורה. כלומר, יש קבוצה שלישית שאומרת, אני מוכן לבוא אם זה דתי. אם זה על פי תורה, אני בא. אם זה לא על פי תורה, אני לא בא. כן? אם כן, שלוש קבוצות שנקראות בשם העם. העם זה ביטוי של חולשה, נכון? הזוהר אומר שכל מקום שכתוב העם, זה הערב רב. נכון? אז מי זה הערב רב? או אלה שלא רוצים לצאת ממצרים, רק צריך לגרש אותם, או אלה שמפחדים מבעיות בדרך, או אלה שמתנים שזה יהיה על פי תורה. זה שלושת הקבוצות הראשונות. קבוצה רביעית, וחמושים עלו בני ישראל לארץ מצרים. אם כן, יש לנו קבוצה רביעית, שהיא נקראת בני ישראל כי היא מוכנה להילחם. ואחר כך כתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, בלי שום פחד, שום כלום. בסדר? אז זה חמש קבוצות. שתיים, כנגד חיה ויחידה, שלוש, כנגד נפש, רוח ונשמה. בסדר? אז אחד מחמישה היה מוכן לצאת למלחמה. עכשיו, זה לא אומר שזה 20%. אחד מחמישה זה כלומר אחת מחמש הקבוצות. מה הגודל של הקבוצה, זה הכתוב לא אמר. בסדר? טוב, זה ככה שלמדנו בדרך אגב עיקרון בדבר אחר אצל רש"י. בואו נמשיך. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מאוד מעניין הדבר הזה. משה לא יכול לצאת בלי עצמות יוסף. טוב, כתוב מפורש. כי השביעה השביעה את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. אם כן, משה, אין לו ברירה אלא לקחת את עצמות יוסף. אבל יש פה דבר מעניין. כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כלומר, יש איזה יחס בין העצמות של יוסף לבין משה הספציפי. לא רק ביחס לבני ישראל, אלא ביחס למשה. באופן ייחודי, ספציפי. מה? בדיוק, כי הם הפכים. זה, הם באים להשלים אחד את השני. כן? כלומר, יוסף, מצד אחד הוא זה שהוריד את ישראל למצרים. משה הוא המוציא אותם. מצד שני, ליוסף שיש נאמנות לארץ ישראל שלמשה אין. אז כל אחד משלים את השני. כן? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. בא להודיע. אגב, מעניין, לגבי יוסף. קצת צריך להבין את ההיסטוריה של האיש. יוסף היה אדם מיוחד מאוד, כן? בן של יעקב, בן בנו של יצחק, נינו של אברהם. משהו ייחוס חבל על הזמן. והוא חשב שהגורל של עם ישראל זה לחיות בגלות. כן? הוא הסביר את זה בחלומות לאחים שלו, והם מאוד לא אהבו את זה. בסוף הוא הגיע לבד, אל הגלות. בגלות נולדים לו שני ילדים, והוא מכנה אותם בשמות מתמיהים מאוד. מנשה, מה זה מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אם כן, מה מנשה מסמל אצלו? את הניתוק מבית אבא. כלומר, לא רק שאני בגלות, אלא אני עכשיו מנתק את עצמי מבית אבי. ואת השם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוהים ברצוני. כלומר, אני מצליח אצל הגויים. כלומר, הוא בעד, אפשר לומר, במידה מסוימת, התבוללות. התבוללות מסיבות אידיאליסטיות. כן? הוא חושב שזה חשוב מאוד. לתקן את העולם על ידי התערות בתוך החברה המצרית. רעיון, כן? אפשר למשל, אם נתרגם את זה במונחים מודרניים, לחשוב שהאידיאל של עם ישראל זה להקים קהילות נאו-אורתודוקסיות בגרמניה. כן? להיות נאמנים לתרבות הגרמנית, ומתוך כך נתקן את גרמניה, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. אני חושב שיש מישהו שניסה את זה. לא משה מנדלסון ניסה את זה. מי שהקים קהילות נאו-אורתודוקסיות מתוך אידיאל בגלות, זה הרב שמשון רפאל הירש. כן? אז גם, טוב, זה הוורסיה הדתית של זה. יכולה גם להיות וורסיה חילונית. כלומר, מי שיאמר, תראה, כדי לפתור את הבעיות של האנטישמיות, הטוב ביותר זה שכולם יתנצרו. יש פה מישהו שכותב כאן, מתוק מדבש, תודה. כלומר, יש אפשרות לומר כלומר, לפחות כדי לפתור את בעיית האנטישמיות, כדי שלא יסנאו אותנו, לפחות להיראות כמו גויים. כן? להתנצר, למשל. כן? למשל, במאה ה-19, היה מישהו שאלה את הרעיון הזה. הוא אמר, שונאים את היהודים, לכן יש רעיון. צריך שכולם יתנצרו. להתנצר במאה ה-19 זה היה משהו פורמלי לחלוטין, זה לא משהו דתי. אבל הבעיה היא שכאשר יוסף, שבהתחלה הלך בכיוון כזה, כן? לא להתנצר, אלא להתמצר, כן? להיות מצרי. כשיוסף ראה שהתחילו לשעבד את בני ישראל, כן? ראה מה שעשו כבר, למשל לדרייפוס וכדומה, אז הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה להר הרצל אתכם, והוא הקים בזה את הציונות. כלומר, הוא חזר בתשובה ממה שהוא כתב ביומנים שלו, הקים בעצם את ההסתדרות שהחליטה להחזיר את העצמות שלו לארץ ישראל. מובן? ולכן מי שיאמר, כל הכוונה של יוסף, כשהוא רוצה שיחזירו את העצמות שלו לארץ ישראל, זה כדי לנצר את היהודים, אינו אלא פושע. כי אסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. בסדר? כן, ודאי, רצה למול את כל מצרים, הוא חשב שזה עובר דרך מצרים, כל הסיפור. אבל בסוף הוא חזר בתשובה מזה, אז אל תזכירו לו את זה, לא יפה. נכון, באמת, תמיד הכיר את עצמו כנער עברי, והוא רצה את טובת העברים. וגם, כן, הוא חשב שטובת העברים זה להתמצר. ואחר כך הוא חזר בתשובה מזה, אז מה אתם רוצים ממנו? אל תעשו עליו שום סרט ביוטיוב, זה פשוט עבירה על איסור דאורייתא. להאשים את יוסף בניסיון לנצר את היהודים. כן. אז עשו אחר כך מספד גדול שמה באבל מצרים. כן?
יוסף צדיק.
יוסף צדיק, ודאי. במה הוא צדיק?
מהשיבה הוא אושפזים נכנס. מי יכול לדבר על זה?
נכון.
מי מהשיבה הוא אושפזים נכנס?
נכון.
אליהו הנביא לא נכנס.
נכון. אז אי אפשר לדבר נגד יוסף, נכון? אז יש כאלה שאומרים שיוסף הוא לא בסדר. שכל הכוונה שלו בהקמת המדינה היהודית, זה היה כדי להביא להשתמדות של היהודים. אתה מבין את הבעיה?
כן, כן.
איך אפשר להגיד דבר כזה? הוא צדיק.
אני אגיד לך.
צדיק לעניין זה. כן, זה שהוא היה חילוני הרצל, סיפור אחר. אבל זה החינוך שלו, מה אתה רוצה?
אם הרב הסכים שאני אגיד את מה של הרצל ואת לא אותה פה. אתה תמיד מתחמק מזה.
אתה שואל, האם אני מסכים שתביא את התמונה של הרצל ותתלה אותה פה? למה לתלות מישהו? אבל אני מצידי אין לי בעיה. לא אני קובע את המדיניות של איזה תמונות שמים כאן, לא פה ולא באלון. ולכן אתה יכול לשים, מצידי אתה יכול לשים איזה תמונה שאתה רוצה.
מי לבסקס?
אתה רב דני?
מה?
אתה רב דני?
זה לא. טוב, בוא לא נכנס לזה כעת. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שיש בכלל בעיה עם תמונות. יש במדרש כתוב שאברהם אבינו הוציא מטבע. ועל המטבע היו הוא ושרה, מצד אחד צעיר וצעירה, מהצד השני זקן וזקנה. כן? זה בכלל בעיה. כלומר, אולי בגלל זה אברהם אבינו לא הצליח להקים את עם ישראל בדורו, בגלל שהוא שם תמונה של שרה על המטבע, שכל אחד יכול למשמש בתמונה הזאת ולראות את שרה שהייתה כל כך יפה. בעיה. איך אברהם אבינו עשה את זה? אולי בגלל זה גם לא הצליח היישוב בזמן רבי יוסף קארו, בגלל שמי שהקים את היישוב היה דון יוסף נשיא, שהוא עשה מדליה מאוד יפה כזאת, שלו ושל דודתו, דונה גרציה, נשיא. כן? זה בהחלט בעיה. יש גם בעיה שבציפורי, יש פסיפס, אחד הפסיפסים היפים ביותר בעולם, ואומרים שזה בארמונו של רבי יהודה הנשיא. יש שם תמונה של אישה על הפסיפס הזה. תמונה יפהפייה. אז זה בעיה כל הדברים האלה, לא יודע איך אפשר לעשות דברים כאלה.
שאני חייבו עם גולדה בכיס.
כן, איך שמו את התמונה של גולדה בכיס? טוב, אולי בגלל זה לא צריך להשתמש בכסף. טוב, בסדר, אבל לכן אני אומר, זה צריך זהירות רבה בתמונות. כן.
האם אפשר לראות היום בקהילות החרדיות שבחוץ לארץ? בליים, אחרי שיוסף רצה להתנצל.
כן, בוודאי. זה אותו עיקרון.
לא יותר נפוץ לחשוב ולשמוע שהם חושבים שלא הגיע הזמן לחזור לארץ?
אותו דבר.
זאת אומרת, הם דווקא שמרנים ביהדות, ביודישקייט,
ולא בשביל עצמו. השיטה הנאו-אורתודוקסית בפרנקפורט, המטרה שלה הייתה להיות שמרן מאוד, נגד הרפורמים. צריך לשמור על היהדות מכל משמר, כדי להשפיע על גרמניה. כלומר, כי הייעוד של עם ישראל זה לחיות בגלות. ככה חשב הרב שמשון ויילירש. אז שאלת אותו, כשהיינו שואלים אותו, ומה עם זה שהתפילות שלנו לחזור לציון? אז הוא אומר, זה רק שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. לנו אסור לעשות את זה. זה השיטה.
אבל איפה
אני...
מה? איפה ההתבוללות פה?
זה התבוללות. יכולה להיות התבוללות חילונית, ויש התבוללות דתית. כלומר, גם הסגנון של יוסף יכול להתפרש בשני כיוונים. או בסגנון של אימוץ המצריות, או של אימוץ האורתודוקסיה בגלות, זה אותו הדבר. זה לחיות בגלות, כאידאל. אתה איתי?
קולט עד כמה, אני יכול לעבור את ה...
אני מסביר לך.
כיבוד
ה... אז בוא אני אסביר לך. אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל בארץ ישראל. זה הקדוש ברוך הוא. הוא אלוהי ישראל בארץ ישראל. ברגע שאתה אומר בחוץ לארץ, אז זה לא... ברגע שאתה רוצה לעבוד את השם בחוץ לארץ, אין הבדל מהותי בין זה לבין התבוללות חילונית. זה אותה תנועה. זה לסגת ממקום השכינה. אתה מבין אותי?
כן.
יופי, סוף סוף.
גלו לבבל שכינה עם ההם, גלו לזה שכינה עם ההם. לבית עם ישראל גם בגלות.
מה שאתה אומר זה רק מחמיר את זה. אתה אומר גלו לבבל שכינה עם ההם. אתה רק מחמיר את זה. כלומר, אתה רואה מה שאתה עושה לשכינה, אתה גורם לגלות. לא רק שישראל גולים, אלא הם מגלים את השכינה איתם.
אולי שכינה שם כדי לשמור עליהם.
אולי שכינה... זה לא משנה, אבל מה שזה אומר, איך שלא תסביר את הסיבה שבגללה השכינה נמצאת איתם, אתה גורם סבל לשכינה. זה כמו שלמשל, אני יודע, ילד יצא אל הקור, אל השלג, אז הוא מכריח את אמא שלו לרוץ אחריו עם סוודר. אז הוא גורם דלקת ריאות לאמא שלו. זה טוב? בסדר? אז זה דלקת ריאות של השכינה גם כן. מה אתה אומר?
כאילו לנסות להביא את הגאולה דרך משיח בן יוסף, אבל כעיקרון אנחנו יודעים שזה אמור לעבור דרך משיח בן יוסף.
מה?
כאילו הדרך הזאת זה דרך של
משיח
בן יוסף.
ואיזה דרך?
של לתקן את כל העולם ולהביא...
לא. לא, לא. הדרך הזאת איננה, הדרך הזאת שתיארתי של הקוסמופוליטיות היהודית, איננה הדרך של משיח בן יוסף. לא, בשום פנים ואופן לא. היא הדרך של יוסף, לא של משיח בן יוסף. כלומר, יוסף יש לו שני שלבים בחיים שלו. יש לו שלב יוספי, שהוא השלב הקוסמופוליטי, על גבול אובדן הזהות, ויש שלב של משיח בן יוסף כשהוא חוזר בתשובה, והוא מקים את ההסתדרות הציונית. ראיתי? השלב של הקוסמופוליטיות עבר. איך אתה אומר?
תלוי למי.
תלוי למי, זה בדיוק. יש עדיין ליוסף שריד. כן.
האם הרב שמשון רפאל הירש לא חזר על הדברה בסוף ימיו?
האם הרב הירש חזר בו בסוף ימיו? לא ידוע לי. צאצאיו כן, אבל הוא עצמו לא ידוע. כן?
מבחן התוצאה, יוסף הצליח.
מבחן התוצאה, יוסף נכשל, כמו שאתה אומר, בצדק.
הצליח.
בצדק, כלומר, אתה בהחלט צודק שהוא נכשל, שהרי כתוב, ויקום מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף.
בסדר, אני יכול להראות לך על זה שתי דברים. א', זה השגחה סדרה.
זאת אומרת שזה נכשל.
לא, לא, הוא אסף את הכסף.
אני חושב למה זה נכשל. אז זה למה זה נכשל. בגלל שיוסף קנה את כל מצרים, ואת אדמת הכהנים הוא לא קנה.
לא קנה.
זאת אומרת, אתה לא מסוגל לפעול במסגרת תרבותית של מישהו אחר ולנצח, בגלל שהשורש של התרבות, במקרה הזה הכהנים, תמיד נשאר מחוץ לשיטה
שלך. עשה הכרת הטוב, הוא צריך לשלם על זה?
מה?
עשה הכרת הטוב לכהנים.
זה לא משנה, אבל העובדה היא שהגרעין הבסיסי שממנו צומחת המצריות, הגרעין הזה הוא לא מסוגל לעקור אותו. מסיבה כלשהי, לא משנה מה הסיבה. וזה תמיד כך. כלומר, תמיד אתה זר. כלומר, לא מוכנים לסלוח ליהודי על זה שהוא הציל את המדינה.
ברור? אני לא יודע, אני רק רוצה להגיד לך, עובדה, אסף את כל הכסף?
כן, נו, אז מה?
עם ישראל התאהבה במצרים,
נו,
אמא הגדולה.
נו.
תקבר בארץ ישראל ונכנס לסוכר.
נו, אז מה?
כל אחד דרך אותו הדבר כזה שיהיה על פית ממשהו.
לא, מה פתאום? מה פתאום? כן, מה אתה אומר?
האריזה אומר שיהודים בחוץ לארץ אוספים ניצוצות ועושים גרים.
נו, אז מה?
אבל לא מתנצרים, או לא מתבוללים, אלא ההפך.
יש כאלה, ויש כאלה. יש יהודים שבחוץ לארץ אוספים ניצוצות, ויש יהודים שהופכים להיות ניצוץ אבוד. יש גם וגם. בוקר טוב, לרב. האם יש מידע לגבי מקום קבורתם של שאר אחי יוסף? כן, יש מידע שקרי. למשל, קבר דן וקבר ראובן וכל מיני כאלה. בלוף אחד גדול. שבוע טוב לרב. יש פירוש שאברהם אבינו עליו השלום כתב זקן וזקנה על המטבע ולא חרת צורות. אני מת על זה. מה לא עושים כדי להפוך פשט של מדרש? כן? כאילו הוא כתב את המילים זקן וזקנה. זה באמת מעניין.
השאלה אם יש פשט של מדרש.
כן, זה מעניין מאוד. כן, טוב, זה היה מדרש של יתד נאמן, לא יודע, משהו כזה. טוב, לא יודע. טוב, ויקח משה, כשמשהו לא נוח לכם, אתם מוכנים להוות את הכל, אה? טוב. בואו נמשיך.
עסקנים מבחינת
כלכלית. מדוע אני לא מפרסם חוברת על מה נכון מבחינת קברי צדיקים? אני לא צריך לעשות את זה, הספרות ידועה היא קיימת.
אבל אנשים לא...
כל אחד
מוציא
מצאנו זה ראינו, פתאום קבר בנימין, פתאום ליד נווה ימין שמה. בכניסה כפר סבא פתאום, איפה היו כל העולם?
אני חמש. טוב שימשיכו להאמין בשקרים האלה, כי לפחות זה יוצר מקומות שבהם הגויים לא יכולים להשתלט. בסדר? טוב. וחוץ מזה, זה נותן כמה תקציבים למשפחות מסכנות, מה אתה רוצה? הם צריכים ככה לחתן את הילדים פה או שם.
הרב, למה זה כל כך שלילי? מה? זה מקרב הרבה אנשים. זה מקרב את המון העם.
אתה אומר ככה, זה מקרב את המון העם. יפה. אתה אומר זה... הבנתי, הבנתי, הבנתי. אז בוא נגיד לך משהו. יש מכתב שכתבו רבני אמסטרדם לרבי יעקב סספורטס. אתה מי זה רבי יעקב סספורטס? כן או לא?
לא.
בסדר, לפחות שקיבלתי תשובה. רבי יעקב ספורטס היה יהודי חשוב שבא ממרוקו, היה אחר כך רב באלג'יריה, באוראן, אחר כך עבר ללונדון. וכאשר פרץ הנושא של שבתאי צבי, הוא היה היחיד בעולם היהודי שבאופן מיידי פסל את שבתאי צבי. ויצא במלחמת חורמה נגדו בכל העולם היהודי. שלחו לו רבני אמסטרדם, לרבי יעקב ספורטס, מכתב, אמרו, מה יש לך? אולי אתה צודק, אבל הוא מחזיר אנשים בתשובה. זה לא מה? אתה משכנע אותי שפעולה שקרית מחזירה אנשים בתשובה, ולכן אתה מגן עליה. זה מה שאמרת עכשיו.
כן, ככה רואים את זה. זאת אומרת, אני לא עובד, ואני לא ממש בא ממש, שלב עושים את שבתאי צבי לבין איזה. בוא נכנס לנו פה בארץ ישראל, ההמון מתקרב, בוא נגיד ככה. מה זה כל כך משנה?
למה לקרב את ההמון?
אם יש מושג שמקרב את ההמון, למה לעשות
זה? זה בדיוק מה שאמרו הכהנים של עבודה זרה לאברהם אבינו. למה אתה שובר לנו את זה? אתה יודע כמה אתה, כשאתה שובר את הפסלים האלה, איזה נזק אתה גורם ליראת שמיים של האנשים? זה בדיוק מה שאמרו. ואברהם כנראה הוא שקל שכדאי להשמיד את השקר, למרות שהנזק שגורם ביראת שמיים, כדי לקדם אמונה אמיתית. בעיה, לא?
הרב כהנא אמר ש-99% של שקר, של אמת זה 100% של שקר.
99% של אמת זה 100% שקר. כן, הגדרה יפה. בסדר. טוב. חוץ מזה, אתה רוצה קברים אמיתיים? אני יכול לתת לך קברים אמיתיים. הנה, הקבר של בבא סאלי בטוח שהוא קבור שם. כן, של יוסף הצדיק אותו דבר. מערת המכפלה גם כן. בסדר, לא מספיק לך טוב.
יש הילולה.
מה?
יש הילולה בסוף.
רחל אמנו.
רחל אמנו.
מה? הארי הקדוש.
הארי הקדוש, הרמק, רבי יוסף קארו. כל לי קברים אמיתיים.
נכון, נכון.
אז למה ללכת לבלוף?
כי עשו לזה איזשהו מסלול טיולים כזה, אצלנו מהשכונה שלנו יוצאים אוטובוסים.
הטיולים?
עושים איזשהו מסלול,
אני בעד טיולים.
ונוסעים כל כמה קילומטרים ועוצרים בכל מיני.
אני בעד טיולים. אגב, הקבר של ראובן ביבנה, ליד יבנה יש קבר ראובן. זה בטוח לא הקבר של ראובן, אבל זה כנראה הקבר של רבן יוחנן בן זכאי. אז בכל זאת משהו.
קבר
רחל, אתה אומר, זה לא בטוח. אמנם, זו מחלוקת, האם שם קבר רחל או לא, דעתי היא כדעת אלה שאומרו שזה כן שם. נכתבו על זה מאמרים שונים. אם אתה מעוניין, אני אפנה אותך לספרות הרלוונטית, ושם אתה תראה שדווקא הטיעונים בעד זה שזה כן שם, הם טיעונים דווקא משכנעים. ולכן אני סובר, מותר לי לסבור, מותר לי שתהיה לי דעה, שאכן קבר רחל הוא איפה שמרים אותו היום. בסדר?
טוב.
בהזדמנות אני לך, מה?
לגבי רבי
מאיר, בטבריה, האריזה לא אומר שזה שם, לא נכון. האריזה לא אומר דברים כאלה. לא. אתה מתכוון מה שכתוב בשער הגלגולים? כן, אז הוא לא אומר את זה שם. הוא מציין שם, איפה קבר רבי מאיר? הקבר שאומרים שהוא של רבי מאיר, הוא אומר שהוא שם. דבר נוסף, רבי מאיר שמה, מבחינת המקורות העתיקים ביותר שיש בידינו, שמדברים על המקום הזה, זה הקבר של רבי מאיר קצין. אחד במאה ה-12, קבלו רבי מאיר, אז בסדר, זה רבי מאיר, אז רק זה לא רבי מאיר של התנאים, בסדר. מחילה מערב, לא הייתה כוונתי לעוות מהפירוש שאני זוכר איכן, שאיני זוכר כאן קראתי, ראיתי חיזוק דברי הרב על איסור תמונה. יפה. מכאן שכאשר מדברים בציניות, לא תמיד מבינים אותך. או שהוא עוד יותר חזק ממני בציניות, והוא יודע שאני התכוונתי לבקר את הדעה שאומרת שאסור להדפיס תמונה של אישה, והוא, כיוון שישמע שבציניות, אז הוא עושה בכאילו. טוב, בסדר. טוב. דבר ציונות ולא ציניות. יפה. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך בדברי המהר"ל מפה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. בא להודיע כי לא היו ישראל ראויים לצאת עד שלקח משה עצמות יוסף. כי דומה היה יוסף לאביו יעקב. כמו שדרשו זיכרונם לברכה בבראשית רבה פרשה פדלת, על אלה תולדות יעקב יוסף, לומר כי עיקר תולדות יעקב יוסף. כמו שראוי היה יעקב מצד עצם מעלתו שלא יישאר במצרים, כי לא בשם רק בשביל להשלים 70 נפש, ו-70 נפש בלבד ראויים לבוא מצרימה ולא יעקב, אף על גב שנצטרף עם מים בחייו, היינו דרך צירוף בלבד, אבל יעקב בעצמו, כיוון שיש לו מעלה בפני עצמו, בעת מותו כאשר נפרד זה הצירוף שהיה לו אל 70 נפש, חזר לארץ כנען. לכן הוא אמר, אל תקברני במצרים. וכן יוסף, מפני שהיה לו מעלת יעקב אביו, אף על גב שנצטרף יוסף אל 70 נפש, מעלתו הפרטי לא הוסר ממנו. ואחר מיטתו ראוי היה לו להעלותו, רק שאי אפשר שלא היה פרעה מניחם. לכך, כמו שיצאו ישראל, כך יש יציאה לעצמות יוסף לצאת ממצרים. לא בשביל השבוע בלבד, אלא מצד עצמם. כלומר, העצמות של יוסף, גם אם הוא לא היה משביע את ישראל, היה ראוי להוציא אותם משם, מפני שיוסף דומה ליעקב, וכשם שיעקב לא שייך למצרים, כך יוסף, שדומה ליעקב, גם לא שייך למצרים. אז השבוע הייתה בעצם רק חיזוק, אבל מצד האמת היה צריך להעלות את עצמותיו. ולדעת רבותינו זיכרונם לברכה מחילתא בשלח פרק א', עצמות כל השבטים האלו עמהם, שנאמר דכתיב, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה זה איתכם? הרי הוא השביע את אחיו. אז זאת אומרת שגם את האחים האלו, משמע שגם שאר השבטים האלו עמהם, וזה מטעם שאמרנו, כי השבטים יש להם שם בפני עצמם, ומספר בפני עצמם, ומצד שהם י"ב שבטים, אינם ראויים למצרים, רק מצד שיש להם צירוף ל-70 נפש. כן, הרב קוק אומר שמספר, שמות בני ישראל זה המעלה של ישראל מצד עצמם, ו-70 נפש זה מצד ההשפעה ל-70 אומות העולם. אז יש כלפי פנים ויש כלפי חוץ. אז מצד עצמם של השבטים הם אינם ראויים כלל למצרים, ולכן גם הם, גם אותם צריך להעלות. בסדר? זה ההסבר של המהר"ל. אגב, איפה הם קבורים באמת? יש ספר מתקופת בית שני שנקרא צוואת השבטים. יש שם ספר, יש בצוואת ראובן, צוואת שמעון וכו'.
מי חיבר אותו?
אין לנו מושג מה השם של המחבר, אבל יש שם, זה אגב, זה לא ספר אחד, זה מספר ספרים, סך הכל יש 12 צוואות, והצוואות האלה הן מלמדות אותנו הרבה דברים על הדעות שהתהלכו בעם ישראל בימי בית שני, זה נכתב בזמן שבית המקדש היה קיים, ועל כל אחד מן השבטים כתוב שנקברו במערת המכפלה. זאת אומרת שבזמן שנכתב הספר הזה, אף אחד לא זיהה את קברי השבטים במקומות אחרים. ומכאן הראיה למה שאמרתי מקודם, שכל הקברי שבטים שיש היום בארץ הם זיוף.
לא היה צבע כחול.
נכון. טוב. בבראשית רבה, דריש ואגדלה, זקן וזקנה, מכאן, בחור ובחורה, מכאן. ונראה, לא שהיה בו צורת זקן וזקנה, מכאן, בחור ובחורה מכאן, דאסור לעשות צורת אדם. אלא כך היה כתוב, מצד אחד זקן וזקנה, ומצד אחר בחור ובתולה. כלומר, אתה אומר שכך מובא בעלון כל צופייך. זה שאסור לעשות צורת אדם, כבר אמרו הפוסקים שזה אסור לעשות צורת אדם שלם. אבל חלקי כן. וחוץ מזה, מה שאסור לעשות זה בולט. אבל חרות מותר. שבוע טוב, למה דווקא יוסף דומה ליעקב? תודה. יעיין הכבודו בפסוק אלה תולדות יעקב יוסף, רש"י שמה מביא שלושה הסברים מדוע יוסף דומה דווקא הוא ליעקב. רש"י, כן, שלושה הסברים מביא, על הכיוון זיכונים הוא לא. איפה אנחנו? אז כן, כי השבטים יש להם שם בפני עצמם, ומספר בפני עצמם, ומצד שהם 12 שבטים אינם ראויים למצרים, רק מצד שיש להם צירוף ל-70 נפש. אגב, יש לי לציין מה שאתה אמרת, בשם אלון כל צופייך, שהבעיה שרואה המחבר שם בעשיית פרצוף של בחור ובחורה, זה לא מצד שזאת אישה, אלא מצד שאסור לעשות פרצוף אדם. אז זה מעניין. ומה עם זה שאסור לצייר אישה? אז כנראה שמחבר האלון לא יודע שאסור לצייר אישה. אבל מצד שנמנו במספר 12 בארץ כנען, הנה מצד זה ראוי להם הארץ, ולא אל מצרים. רק שנצטרפו ל-70 נפש, כמו שהצטרף גם כן יעקב להם, ואחר מיתתם שבטל צירוף זה, העלו כל העצמות יחד. ומפני ששייך יציאה אל יוסף ואחיו, כמו אל ישראל שראויים לצאת, כתב זה כאן. בסדר? טוב. והשם, המשך הפרשה. מה פירוש שאחר המיטה בטל צירוף זה? בדיוק אותה משמעות שיש למה שהוא אמר לפני כן על יעקב, שאחרי מיטתו בטל צירוף זה, ומה שהוא אמר על יוסף, שאחרי מיטתו בטל צירוף זה. אותו פירוש היה למעלה, גם פירושו פה בפעם השלישית. אז מה שהבנת בשתי הפעמים הראשונות, יש להבין גם פה.
שבהתחלה היה צירוף, בהתחלה, מצד חיצוני, מצד החיצוני.
אני שואל, כשקראנו את זה על יעקב, למה לא שאלת? אני שואל, כשהמהר"ל, לפני חצי עמודה, הסביר את זה לגבי יעקב, למה לא שאלת? וגם הוא הסביר שמה שכשמת בטל צירופו, נכון? הוא אמר את זה? אז התשובה היא, כי לא שמת לב, כבר למעלה הוא אמר את זה. הוא אמר שכשיעקב מת, הצירוף שלו על ה-70 נפש בטל. ולכן מחזירים אותו. אותו דבר כשמת יוסף, כיוון שיוסף דומה ליעקב, בטל צירופו אל מצרים. ולכן גם כשהשבטים מתו, בטל צירופם אל 70 נפש, לכן החזירו אותם. אז אותו פירוש היה בשתי הפעמים הראשונות, נכון גם הפעם השלישית. כן. המשך הפרשה. והשם הול... האם יש משמעות למספר 70 דווקא? לא.
סתם
ככה. בפוקס יצא. בפן מקרי זה יצא. סתם.
אני שואל ברצינות.
אני עונה לא ברצינות, ואני אסביר לך גם למה. ברור שיש משמעות. מה, וכי חשבת שזה סתם שהתורה מדגישה 70 נפש?
זה לא תוצאה
של מספר
יעקב
משפחתו? האם זה סתם? כלומר, אתה אומר לזה במקרה. נכון? כלומר, עולה על דעתך שזה שירדו בדיוק 70 נפש זה מקרי. קשה לי להזדהות עם קריאה כזאת. כן? ברור שזה לא במקרה. בסדר? הלאה. והשם הולך לפניהם יומם, במיוחד יש להקשות על שאלתך, מזה שהסברנו לפני כן בשם הרב קוק, למה יש 70 נפש?
לא,
היית פה. היית פה. לפני כ-7 דקות בערך, אפשר לבדוק את זה בדיוק עם הארכיון, אפשר לחזור אחורה, אני חושב שזה בערך 7 דקות, הסברנו בשם הרב קוק, ש-70 נפש זה כנגד 70 אומות העולם. נכון? 12 שבטים ישראל מצד עצמם, 70 נפש כלפי אומות העולם, 70. אני אמרתי את זה.
תודה רבה.
נכון? לכן אני הגבתי כפי שהגבתי, אתה מבין? טוב. 70 נפש, כן. אגב, מאיפה הרב קוק לקח את זה? ש-70 נפש זה כנגד 70 אומות העולם?
70 ספרים,
בסדר. אז מה, 70 זה...
גם שם
אני אמר נגד אומות העולם. כן, אבל זה כתוב בזוהר. בזוהר כתוב ש-70 נפש ירדו למצרים, זה כנגד 70 אומות העולם. ואני שואל אתכם, ומאיפה הזוהר יודע את זה? מאיפה הזוהר יודע? זה פסוק מפורש. זה פסוק מפורש בספר דברים. בהנחה לעליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. זה כתוב מפורש, זה משה אמר את זה. בסדר? טוב. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. כיוון שיצאו ממצרים, ראוי שילך הקדוש ברוך הוא בעצמו לפניהם, להנחותם בדרך, להביאם אל הארץ. כי אם הייתה ההוצאה על ידי השם יתברך, ומה שהביאה אל הארץ על ידי הטבע ומנהגו של עולם, דבר זה אי אפשר. כלומר, מצד אחד ההוצאה, אתה אומר, זה התערבות ישירה של ההשגחה. אבל למה הוא מוציא אותם? כדי להביא אותם לארץ. אז ברור שגם אהבה אל הארץ צריכה להיות בהשגחה ישירה. שלום הרב, למה יעקב לא שייך ל-70 נפש שירדו למצרים? הרי היו 69 בלי יעקב. תודה. תשובה, ודאי. יעקב שייך ל-70 נפש. מה הבעיה? הרי עובדה, בלעדיו אין 70. נכון? זה מה שאמר המהר"ל. בשורה הראשונה של העמודה השמאלית, תסתכל. אף על גב שנצטרף עמהם בחייו, היינו דרך צירוף בלבד. אז הוא מצטרף אליהם כדי להשלים ב-70. אבל זה כל זמן שהם צריכים אותו כדי להשלים ב-70, להשלים למניין. אבל איך אומר? כבר התפללתי מנחה. אני רק מצטרף איתכם. בסדר? כך זה יעקב אבינו. הוא מצטרף אל ה-70, כי צריכים אותו במניין. אבל ברגע שהוא מת, כבר לא צריכים אותו במניין, מחזירים אותו. בסדר? בכלל, האידאל הדתי זה להיות פרווה ואחרי מנחה. נכון? מה?
במקום להגיד להיות עשיר ובריא.
כן. יש גם ביטוי נוסף שהוא מאוד חשוב עבור הדתיים, זה לא אכלתי לחם. כן, טוב. זה מאורי אורבך, בספרו הקדוש, סבא שלי היה רב. טוב. אז איפה היינו? ודבר זה יתבהר לך בפירוש אצל ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, כי אין מעשה אחד לשני פועלים. כמו שאמרו ז"ל, אין שני מלאכים עושים שליחות אחת, וכמו שהוא מבואר לשם. ולכן, כיוון שהייתה ההוצאה בשביל להביאם אל הארץ, והיה הוא יתברך בעצמו פועל ההוצאה, ולפיכך היה הכל, גם ההבאה, על ידי הקדוש ברוך הוא. והיה הולך לפניהם יומם ולילה, והקיפם בעננים שיהיו נשמרים, כל זה מפני שאין מעשה אחד לשני פועלים. כי אז היה פועל אחד מצד הקדוש ברוך הוא, פועל שני מצד הטבע. ועוד היה מפרנס אותם במען הכל על ידי הקדוש ברוך הוא. לרב שלום, למדנו ממך שהאנשים שביקשו לעשות פסח שני היו אלו שנשאו עצמות יוסף. כאן נאמר שמשה לקח עמו. תודה. הבנתם את השאלה? מה התשובה?
בקטע שיצאו, הוא לקח אותו. הוא היה במצווה.
בקטע שיצאו, הוא לקח אותו. אחר כך הוא העביר את הפיקוד לקבוצה נבחרת. הרי משה לא יכול כל הזמן להסתובב עם עצמות. איך תדבר איתו השכינה?
גם כהן.
גם הכהן, וחוץ מזה, שכינה צריכה לדבר איתו. אז איך הוא יכול להיות בתומעה במצב?
שם שיצאו, זה היה מת מצווה. כולם עסקו בביזה.
כן. אז הוא, זה היה מת מצווה, נכון. כי כולם עסקו בביזה. יפה. טוב, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אמרו רזל, ארבע כתות נעשו ישראל על הים. כן, צריך להבין מה המצב. פרעה רודף אחרי בני ישראל. יש ממול ים סוער. מימין ומשמאל מדבר מלא בנחשים ועקרבים. מאחורה צבא מאיים. בקיצור, המצב קשה. מה עושים היהודים? מפלגות. מיד, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. צריך לבדוק מה עושים במצב כזה. עכשיו, צריך להבין שהקושי לא היה רק צבאי, היה בעצם גם קושי מוסרי. כן, שהרי באותה שעה כתוב, ופרעו הקריב. מה זה הקריב? אמרו חז"ל, הקריב טענות לפני בית דין של מעלה. ומה היו הטענות? הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו? מפני אלו. מה זה הללו עובדי עבודה זרה? אלה עובדים לאפיס, אוזיריס, אנוביס, אמונרה וכו'. נכון? כל אלו הם מצרים. והללו, יש להם מחזיק מפתחות עם התמונה של זה, ויש להם פקוט אדום, וכו'. עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. אז מדוע אתה מציל את אלו? מתנהל. כן, טענה מוסרית. מה עושים במצב כזה? אז יש ארבע כתות. מה, יש קושי, כן? אחת אומרת, אחת הייתה אומרת, ניפול לים. זאת אומרת, בוא נתאבד. כלומר, רואים שהתהליך לא הולך, בוא ננהל מדיניות התאבדותית, אובדנית. כן? כלומר, התהליך לא הצליח, כל הרעיון הזה של יציאת מצרים היה טעות, בוא נפרק את הכל, ניפול לים. ואחת הייתה אומרת, נחזור למצרים. יש לי שם בן דוד, אני אעבוד אצלו במוסך, יש לי שם קרוב, נוכל שם לעשות עסקים ביחד. בשביל מה להסתבך פה? המצב קשה פה. בוא נחזור. ואחת הייתה אומרת, נעשה עמי מלחמה. אני סומך על כוח ההרתעה של צהל, יהיה בסדר. ואחת הייתה אומרת, נצרח כנגדן, נוציא שופרות, תהילים. מה?
צריך
כן. אני זוכר פעם, הייתה תקופה שהיה מאוד קשה לנסוע ביהודה ושומרון. הייתה אינטיפאדה. היה מאוד מסוכן. וראיתי מודעה נפלאה, שבה היה כתוב למעלה, למעלה בגדול, אין כוחנו אלא בפה. לאור המצב הקשה, אנו קוראים לכל בית ישראל לבוא לעורר רחמי שמיים במערת המכפלה אצל אבות הקדושים. להביא תהילים ושופרות, ואל רחום וחנון ירחם עלינו וכו' וכו'. ולמטה בגדול, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. טוב. עכשיו, זו שאמרה, ניפול לים, היה אומר, התייצבו. כן? ויאמר השם, ויאמר משה אל העם, התייצבו. מה זאת אומרת, התייצבו? אל תיפלו לים. כלומר, קודם כל לעצור את התהליך. מה יהיה אחר כך? נראה. אבל קודם כל עוצרים. עוצרים את התהליך, לא עושים שטויות יותר. וראו את ישועת השם. וזו שהייתה אומרת, נחזור למצרים, היה אומר להם, כאשר ייתם מצרים היום, לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. זו שהייתה אומרת, נעשה מלחמה, היה אומר, השם ילחם לכם. וזו שאמרו, נצבח כנגדם, היה אומר, ואתם תחרישות. אתם תשתקו. זה מפריע, כל התהילים האלה. אז מעניין, כל ארבע התגובות נפסלו.
איפה היה
ראשון? הוא קבוצה החמישית. אבל למה התגובות האלה פסולות? שתי הראשונות אני מבין. למה? זה ייאוש. או להתאבד או לחזור למצרים, זה ייאוש. זה אובדן השתונות, לא עושים שטויות כאלה. אבל אלה שאומרים להילחם, אלה שאומרים להתפלל, למה לא? כי גם להתפלל או להילחם, זה תגובות טבעיות. אדם שנמצא בסכנה, אז או שהוא נלחם או שהוא מתפלל, אם הוא לא מתייאש. כלומר, אין פה שום חידוש מבחינה מוסרית. הרי יש טענות מוסריות נגדך בבית דין של מעלה. אז מה אתה מגיב עכשיו? מצורה טבעית? זה לא הוסיף לך שום זכות. לכן, כל ארבע התגובות האלה נפסלו. וגם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. כי גם אני בבעיה. בדין שלי, מסופק. אז מה הפתרון? קבוצה חמישית, נכון? שוב אתם רואים חמש קבוצות? הקבוצה החמישית זה מי שקובע עובדות בשטח. כלומר, נחשון נכנס לים, בשביל מה? למה הוא נכנס לים? כדי לפתוח אותו. הוא קובע עובדות בשטח. מי שקובע עובדות בשטח, מטה את הקו של ההיסטוריה לטובת האומה. אז הוא פשוט מציב קרוון פה, ועוד קרוון, אוהב את הבריות, ומקרוון לתורה.
רגע, הרב, נחשוד זה קבוצה?
נחשוד זה קבוצה, ודאי. קבוצה קטנה. היו 30 חבר'ה שקראו להם בילו. בית יעקב לכו מנלחה. סטודנטים מחרקוב, כן, עם עניבה וקלשון. והם באים לארץ ישראל, הם אף פעם לא עסקו בחקלאות שום דבר, אומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר הביתה. והם צדקו. בסדר? כלומר, קבוצה קטנה, היא מפילה את ה... היא מתה את הכף. נחשון זה קבוצה אחת. אדם אחד. מספיק אדם אחד. והוא תוקע את הכל. תאר לעצמך, אני יודע, במדינת ישראל היום בכלל, מספיק שיפרסמו ברויטר. לא שיעשו. שיפרסמו ברויטר שקבוצת מתנחלים הקימה קרוון ליד כיפת הסלע. יפרסמו. לא שיעשו את זה. על המקום, אספקת הנפט של העולם המערבי בסכנה. נכון? כלומר, יש פעולות לפעמים, שלפעמים של אדם אחד, של כמה אנשים, שמתות את הקו של ההיסטוריה. יש דברים כאלה. היה איזה יהודי אחד, כשהוא ראה מה שעשו לדרייפוס, הוא כתב ספר קטן. לא יודע כמה אנשים אפילו קראו אותו. וזה שינה את ההיסטוריה.
טוב? שעושים ההאקרים היום?
מה?
מה שעושים ההאקרים?
ההאקרים.
הפצחנים, כן, יש איזה חידוש מילה כזה. כן, לך תדע, כן, אולי. טוב, כל טוב, שלום.